אני מנצל גם את זה שאנחנו מפותחים את ימי בין המצרים, זה שלושת השבועות האחרונים של הזמן, לשם קריאה נרגשת לחיזוק לימוד התורה והנוכחות בבית המדרש ובשיעורים. אנחנו לא בחופשת שחרור, אנחנו בלימוד תורה, ואין פטור מלימוד תורה. ולכן כל אחד יאמר לעצמו, גיבור אני. בזמן שכולם משתזפים בחוף, אני משתזף מדברי תורה. עכשיו, אז אם כך, 17 בתמוז. מתענים. למה? מה קרה ב-17 בתמוז? מה? נפרצה החומה. הוא עמד צלם בהיכל. שרף אפוסטמוס התורה. נשתברו הלוחות. בוטל התמיד. חמישה דברים. חמישה דברים שקרו בימי קדם, שעליהם אנחנו מתענים ב-17 בתמוז. והייתי רוצה לראות מהו המכנה המשותף של כל חמשת הדברים האלה. הרי אנחנו אמרו במשנה, חמישה דברים הראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה בתשעה באב. סך הכל זה יוצא כמה? 10. 10 זה מספר טוב, אני רגיל. 10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות, ו10 מכות, ו10 הדיברות, ו10 ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדש. כל דבר שהוא ב10 זה דבר גדול, דבר מסודר. ואם כך, אם יש לנו ימים קשים לעם ישראל, אז צריך מטבע דברים שיהיו גם כן 10 דברים. אבל מה שלא מובן לי, למה זה פה יותר מחולק לחמישה מול חמישה?
אני מספיק לנו חמישה.
אבל ממילא קרו 10 דברים, אז שכולם יקרו בתשעה באב, או כולם, ב-17 בתמוז. למה אתה עושה לי חמישה פה, חמישה שם? למה? יפה. מה? 10 הדיברות, נכון, זה 5 מול 5, אבל זה 10 הדיברות, זה ביחד. אלא מה? כמו שאתה רואה, בצדק. דבר שהוא בטוב הוא מחובר, דבר שהוא ברע הוא מחולק. כלומר, יש 10 דברים שקרו לאבותינו, אבל 10 דברים האלה, אתה לא רואה אותם ביחד. זה 5 מול 5, להורות על כך שמדובר בשבר, במשהו שיוצא מן הסדר. אז יש לנו, כן, דבר פה מעניין. היציאה מן הסדר אף היא מסודרת. כלומר, יש סדר לבלגן. אם כבר יש חורבן, אז שכבר זה יקרה בתשעה באב. לא סתם. כן, מה אתה אומר?
אולי גם רחמים, שלא יבוא הכל בבת אחת.
כן, בכל מקרה, זה לא היה באותה שנה. זה לא... כן. עכשיו, בואו נבדוק מהו הדבר הראשון שהתרחש ב-17 בתמוז. נשתברו הלוחות, נכון? נשתברו הלוחות? זה דבר טוב או זה דבר רע? זה דבר טוב. איך אמרו על הלוחות הראשונים אשר שיברת? אומרים חזל, יישר כוחך ששיברת. זה מצוין שנשתברו הלוחות. כי הרי אם לא היו נשברות הלוחות, עם ישראל היה הולך פייפן. הרי מפורש בלוחות שאסור לעבוד עבודה זרה. אם עם ישראל עובד עבודה זרה ובלוחות כתוב הפוך, צריך להחליט על מה מבטרים. או שמבטרים על הלוחות, או שחז וחלילה מבטרים על עם ישראל. מה העדיף משה? לוותר על הלוחות. אם כן, נשאר כוחך ששיברת. מצוין. אם כן, נשתברו הלוחות. זה דבר טוב. אז למה עושים תענית? זה לא דרך מובן, הסיפור הזה. כן. במיוחד שעד כמה שאני זוכר, 17 זה גימטריה של המילה טוב. אז זה טוב בתמוז. נכון? טוב בתמוז. לכאורה צריך לא להתענות. אז למה אנחנו מתענים? כן, בבקשה.
יכול להיות שהיה אמור להיות כתוב חטא העגל, אבל נכתב
במרומז
כדי...
אתה אומר, אז אם אתה אומר נעשה העגל, מלא. אבל אם אתה אומר לי נשתברו הלוחות, אז זה לא טוב. אז תגיד את האמת, תגיד נעשה העגל. אבל מעניין שזה לא מה שמזכירים.
כבודם של ישראל.
כבודם של ישראל.
גם בשאר הדברים, לא...
לומר לך את האמת. זה מה? אני לא קונה. לא קונה. לא משכנע. זה לא חודר לי. מה אני אעשה? אולי אתה צודק, אבל... כן? אז אומר, הפסדנו משהו. נשתברו הלוחות, אז באמת כבר אין לנו לוחות ראשונים. אתה צודק, יש מה להצטער, בהחלט. כן, יש מה להצטער. אבל בכל זאת, זה חשוב לזכור שההתחלה של כל השבירות זה בשבירה חיובית. יישר כוחך ששיברת.
כן, אבל השבירה הזו, היא באה עקב משהו שלילי.
אז תגיד את הדבר השלילי שהביא את השבירה.
רגע, מלכתחילה זה לא טוב שמשתברו הלוחות. בדיעבד,
המשרד
החלטה,
אז עשיתי את השבירה הזאת. בסדר, בסדר. אבל כשלעצמו, זה לא הנקודה הבעייתית. עכשיו אני רוצה להוסיף, הנקודה הבעייתית זה שעשו את העגל. עכשיו אני רוצה להוסיף עוד משהו. איפה הלוחות נמצאים?
בארון.
ואיפה הארון נמצא? בקודש הקודשים. לפחות ככה הוא צריך להיות, כן? כלומר, קודש הקודשים זה המקום היותר פנימי בכל המקומות. ובתוך המקום היותר פנימי שבכל המקומות מונח חפץ שבור. זה אומר שהשבר זה לא דבר מקרי, זה דבר שמקורו בקודש פנימה. מה הדבר השני שקרה ב-17 בתמוז? מה הדבר השני?
בוטל התמיד.
איפה התמיד מוקרב? בקודש הקודשי? באחד? לא. בעזרה, יפה. איפה זה העזרה? זה מחוץ לקודש הקודשי. אבל זה קרוב. זאת אומרת, זה כמו גל. השבירה מתחילה בפנים, וזה ממשיך לשבור בעזרה. מה הדבר השלישי שקרה? הדבר השלישי שקרה? השלישי שקרה? ובקעה העיר, נפרצה החומה, נכון? איפה נמצאת החומה? מחוץ לאחד. זאת אומרת, זה מתחיל בנקודה הפנימית, ממשיך החוצה, עוד יותר החוצה. כלומר, זה מעגלים, מעגלים כאלה, כמו גלים. זורקים אבן לתוך המים, עושה גלים, 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 גלים. נכון? אז זה מתחיל מקודש הקודשים, ממשיך בהיכל, ממשיך בחומה. מה הדבר הרביעי? נפרצה העיר, זה בדיוק השלישי. הרביעי, אני מחפש את הרביעי עכשיו. מה? שרף אפוסטמוס את התורה. זה עוד יותר בחוץ, נכון?
לכאורה לא.
אז זהו, זה מה שלא מובן, כי הרי התורה היא גם בקודש הקודשים. אז אני צריך להבין על מה מדובר. מהו המאורע הזה ששרף אפוסטמוס את התורה? מי זה אותו אפוסטמוס ששרף את התורה? וזה כזה נורא שבגללו צריך לעשות תענית. אתם יודעים כמה ספרי תורה נשרפו לצערנו במהלך הדורות? אם היינו עושים תענית לכל עם ישראל, לדורות, כל פעם שספר תורה נשרף, כנראה שהיינו מתענים, כנראה, כל השנה. אז זה שאפוסטמוס שרף את התורה, זה לא מובן על מה מדובר. מי זה אפוסטמוס הזה? יש כאלה שגרסו אפוסטטוס. אפוסטטוס זה מלשון כופר. זה בסדר, תגיד שאני לא נמצא. אז יש כאלה שאמרו אפוסטטוס, זה מלשון כופר, מי שממיר את דתו. אבל רוב הגרסאות זה אפוסטמוס. זה בא בלטינית, יש שם כזה, שם שהיה מצוי אצל חיילים רומאים, זה פוסטומוס. פוסטומוס זה הכוונה אדם שנולד אחרי מות אביו. כן, אביו מת והוא נולד. נקרא פוסטומוס. אז זה היה שם שהיה מצוי אצל חיילים רומאים. אם כן, זה קצת אומר לנו שמדובר על חייל רומאי. אבל מתי זה קרה בדיוק? נראה לי שהמאורע שעליו מדובר הוא המאורע שמדבר עליו יוספוס פלביוס בספר מלחמת הרומאים, היהודים ברומאים. מלחמת היהודים ברומאים היא כידוע מלחמה שבעקבותיה חרב בית המקדש ונשרפה ירושלים ועבדה העצמאות. זאת אומרת, כל המלחמה הזאת רטרואקטיבית היא בעצם אומללה, היא בעצם צרה. איך פרצה המלחמה הזאת? איך התחיל המרד? מספר יוספוס פלביוס שבשנת 66, הוא לא ידע שזה 66 כי הוא לא ספר את השנים כמונו, אבל אנחנו רטרואקטיבית יכולים להגיד, בשנת 66 הייתה שיירה של רומאים שהותקפה על ידי שודדים באזור בית חורון. בעקבות כך הרומאים שלחו גדוד לעשות חיפושים אחרי השודדים בבתי היהודים באזור בית חורון. כשרומאים עורכים חיפושים, הם עושים את זה בצורה לא עדינה בכלל. אחד החיילים, ככה מספר יוספוס, מצא ספר תורה תוך כדי הסיפורים, תורה חיפושים, ושרף אותו. זה כנראה אותו אפוסטמו ששרף את התורה. בעקבות כך פרץ המרד. זה מה שהציא את המרד. אז עכשיו זה יוצא שהשריפה הזאת, מה?
הוא לא תולה את זה יותר בסיפור של קיסריה,
מה בקיסת שם? ככה הוא מטריף, הוא מספר את זה, שככה זה התחיל. זה הדבר הראשון שהוא מספר.
הוא שם תגיד כאילו את הכותרת, ביום הזה התחיל, הוא שם על
הדבר. יכול להיות שגם, בסדר. אבל אני אומר, יש גם הסיפור הזה שהוא מביא שם, כל הפעולות האיבה התחילו בסיפור הזה. זאת אומרת, ששריפת הפוסטמוס את התורה, הייתה ההתחלה של הנפילה של עם ישראל. עכשיו, מה שמעניין, מספר שם יוספוס, שכאשר נשרף הספר תורה הזה, הדבר היה קשה ליהודים, כאילו, אתה רוצה להגיד כמה שזה חמור, אז מספר לכם, כאילו מה? כאילו שורפים חלק מארצם. כלומר, זה כל כך חמור לשרוף ספר תורה, שזה כמעט דומה לגירוש גוש קטיף. זה כמעט, כן? כלומר, כשאתה רוצה להגיד על משהו שהוא גדול, כן? אתה לוקח משהו חמור. אז אתה אומר, השריפת הספר תורה הייתה חמורה כאילו שורפים חלק מארצם. על כל פנים, באמת אותה שריפת ספר תורה היא זו ששרפה את ארץ ישראל. איפה זה ארץ ישראל? אני שואל כאן איפה זה ארץ ישראל?
מחוץ לחומה.
יפה, זאת אומרת, אנחנו מתחילים מקודש הקודשי, ממשיכים בעזרה, ממשיכים בעיר, ואחר כך כל ארץ ישראל כולה.
זה קצת רחוק.
למה זה רחוק?
כי התורה זה לא הכי פנימי, אפילו יותר מלכות הברית השמורים שם.
אבל יש עוד יותר גדול מהתורה, זה ארץ ישראל.
נכון.
ככה לפחות אומר יוספוס, שהיהודים פשוט. כן, אבל איפה נמצאת ארץ ישראל? איפה מקום ההתפשטות שלה? זה יותר רחב. לכן אותי זה דווקא מאוד קונה. דווקא אני מאוד בעד. כן, כן. רגע. שאלה גדולה יותר, מדוע צמים הבכורות בערב פסח? הם היו צריכים לעשות יום הלל ושמחה על הצלתם. כנראה לחזל יש תחביב להכניס צום בכל הזדמנות? מה זאת אומרת תחביב? אתה חושב שחזל רצו שאדם יסבול? חלילה וחס, חס ושלום. אלא שמאחר והבכורות עמדו בסכנה, אז ראוי להם לצום על איזה שהם עמדו בסכנה. כמו שאנחנו מתענים גם ערב תענית אסתר, ערב פורים בתענית אסתר. אני בכלל לא מבין מה זה האשמה הזאת, התחת דברים, שכאילו חזל יש להם תחביב. חז ושלום, כן.
תמיד ונתקע העיר של בית דשושון, של שני.
אתה שואל פה שאלה.
אם זה בית שני, אז הסיפור עם הפוסטמי שאתה סיפרת הוא קורא לפני.
זה נכון, שזה קורה לפני החורבן, אבל זה מבחינת ההיקף הגיאוגרפי זה מבחוץ.
כן, אבל הרב התחיל את הסקירה.
כן, 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 כן. האמת היא זה גם קרה בבית ראשון, אתה צודק. עכשיו יש שאלה נוספת, ומה זה, מה זה הדבר החמישי אמרנו? הועמד הצלם בהיכל. איפה זה ההיכל? עוד יותר גדול, נכון? כלומר, אם יש לנו קודש הקודשים, העזרה, החומה, ארץ ישראל, ההיכל. מה זה ההיכל? זה העולם כולו. והשם בהיכל קודשו, הס מפניו כל הארץ. אבל מה? זה לא נכון שהעולם הוא היכל. באופן עקרוני כן. אבל במציאות, ההיכל זה רק בבית המקדש. אלא שהעולם כולו עתיד להיות ההיכל. כלומר, זה שההיכל נמצא רק בהיכל, זה בדיעבד. התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע לו דירה בתחתונים, זה כולל כל העולם כולו. ולכן אפשר לומר, הוא עמד צלם בהיכל, זה בעצם פגיעה בעולם כולו. מה זה הוא עמד צלם בהיכל? מי העמיד צלם בהיכל? אדריאנוס, נכון? אדריאנוס העמיד צלם בהיכל.
לא היה היכל, אבל מקדש
עצור. אבל הוא העמיד צלם. הוא עשה שם מקדש אלילי. אבל יש עוד מישהו שהעמיד צלם בהיכל. גם מנשה. ויש עוד מישהו שהעמיד צלם בהיכל. לא, טיטוס לא העמיד צלם בהיכל. אני רוצה להסביר מה זה קודם כל צלם בהיכל. כן? יש תמיד בחתונות מביאים צלם להיכל. אבל מה זה צלם בהיכל? מה יכול להיות הרציונל? כלומר, אם מישהו רוצה שיהודים יעבדו עבודה זרה, אז מה עושים? אומרים, יהודים יקרים, לא כדאי לכם ללכת לעבוד את השם, בואו לעבוד את הבעל. בעל זה הרבה יותר נחמד. מה? ירובעם בן נבט. לא, ירובעם בן נבט זה לא היה בעל, לא משנה. אבל הוא אומר, בעל is beautiful, enjoy בעל. אז לאן הולכים? לבית הבעל. ומה עושים? עוזבים את בית המקדש. אבל מי ששם צלם בהיכל, מה הוא רוצה? הוא רוצה שיעבדו עבודה זרה במקדש. פירוש הדבר, שהעבודה זרה תינק מן היהדות פנימה. זה הנצרות. כלומר, הנצרות נקראת מינות, כי היא שונה מכל עבודה זרה. סתם עבודה זרה זה לצאת מעבודת השם החוצה לעבודה של מישהו אחר. אבל הנצרות היא רוצה לעבוד עבודה זרה בשם היהדות. אז היא מכניסה את הצלם לתוך ההיכל. מעמידה צלם בהיכל. הדבר הזה יתאפשר רק בגלל חורבן המקדש. יותר נכון, הדבר הזה מתאפשר רק בגלל שיש אפשרות של שבירה בתוך קודש הקודשים. כלומר, הלוחות השבורים, הם המקור לאפשרות של הכנסת צלם בהיכל. אם הלוחות לא היו שבורים, אי אפשר היה להעלות על הדעת את הנצרות. כמו שכותב הרב קוק בספר אורות. מה הוא כותב? בגדולת העולם, יש פה אורות? הנה, אורות. בסוף המלחמה. בפסקה יוד, בגדולת העולם, כלומר כשהעולם בגדלות, בהופעת הזיו של קדושת ישראל ברוממותו, כלומר כשהכל טוב, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו הערה מיסטית מכונה אמונית, אשר תוכל עמוד חוץ ממציאות האומה, כבודה ושפעת יקרת קודשה. כלומר, כשהכל מושלם, אין תחרות, אין מתחרים בעם ישראל. ברגע שהעולם יורד במדרגתו, אז יש שאיבת אורות על ידי גורמים חיצוניים. הנצרות, האסלאם ועוד. אז אם כך, מה אומר כאן הרב? יש איזה, צריך שזה איזשהו יסוד לדבר הזה. יסוד לאפשרות של העמדת צלם בהיכל. זה שבירת הלוחות. כלומר, משבירת הלוחות מגיעים עד הנצרות. מהי הנצרות? היא העמדת צלם באיזה היכל? בעולם כולו, בהיכל. יוצא לפי זה שהחמישה דברים שהראו את אבותינו ב-17 בתמוז, הם בעצם התפשטות של אותו הרעיון. שבירה שמתחילה מבפנים ומתפשטת למזבח, משם לחומה, משם לארץ ישראל ומשם לעולם כולו. כלומר, ב-17 בתמוז אנחנו צמים על הופעת הנצרות בסופו של דבר. על זה שיש תחרות כלפי השם ישראל. יפה, השבירה של הלוחות זה דבר טוב. וההתפשטות שלו זה דבר רע. כלומר, זה דבר שהוא ביסודו טוב, ויש לו השלכות רעות. אבל, דבר אחד חשוב למדנו מזה. למדנו מזה שבתוך כל המשברים, יש נקודה חיובית שמסתתרת שם. מובן? עכשיו, באמת פה נשאלה שאלה חשובה. מתי כל זה קרה? בבית ראשון או בבית שני? תשובה, גם בבית ראשון, גם בבית שני. באמת? אם נסתכל בספר התנך, בירמיהו, אנחנו נראה שפריצת החומה לא הייתה ב-17 בתמוז, אלא ב-9 בתמוז. כך כתוב, במפורש, בספר ירמיהו. שבתשיעי בתמוז הובקעה העיר. נחלקו בהבנת השאלה הזאת, בישוב השאלה הזאת, התלמוד הבבלי והתלמוד הירושלמי. התלמוד הבבלי אומר, נכון, זה היה בבית ראשון, אבל בבית שני היה ב-17 בתמוז. ואנחנו מציינים את הבקעת החומה של בית שני, כי זה יותר נוגע לנו. איך גורמים לנוער להבין את ערך הימים האלה וחשיבותם? לא יודע, כמו שגורמים לכל אדם להבין את ערך הימים האלה וחשיבותם. אגב, הימים האלה הם לא כל כך חשובים. אנחנו עוד כי הרי הם זמניים. זה יימחק. אני רוצה להזכיר אולי שבשנת תשנ"ט, זוכרים מה זה תשנ"ט? זה שנה אחרי תשנ"ח. כלומר, בשנה השנייה של מדינת ישראל. שני רבנים, אחד מטורקיה ואחד מאלג'יריה, שלחו כל אחד מיוזמתו הפרטית מברק. כלומר, שני מברקים נשלחו. נשלח מברק אל הרבנים הראשיים לישראל של אותם הימים, הרב הרצוג והרב עוזיאל. והשאלה הייתה, של הרב דוד קטריבס מטורקיה והרב סידי פרץ' חלימי מאלג'יריה, שאלו האם לצום ב-17 בתמוז. פשוט מאוד. כמה המדינה? צריך להמשיך או לא? זאת הייתה השאלה. מעניין שרבנים יכלו לשאול שאלה כזאת. מדוע הם יכלו לשאול שאלה כזאת? כי יש סוגיה במסכת ראש השנה שדנה בשאלה מתי מתבטלים הצומות האלה. ויש שם שתי שיטות, ובסוגיה באמת אנחנו רואים שיש סתירה בתוך, בין תחילת הסוגיה להמשך הסוגיה. אחת הדעות בסוגיה זה שזה תלוי בבית המקדש. טוב, אז אין בית מקדש, אז צמים. אבל יש דעה אחרת שזה תלוי בעצמאות. יש עצמאות, לא צמים. מחלוקת גם בין רבנו חננאל לבין הרמב"ן. ובאמת, ההלכה, כך פסקו הרבנים הראשיים שימשיכו לצום, בגלל שאנחנו נוקטים כדעה שאומרת שזה תלוי בבית המקדש. אז כך שתדעו לכם שהצומות האלה, עם כל החשיבות שלהם, הם תלויים ועומדים, הם מסופקים. זה מחלוקת בין הרמב"ן לבין רבינו חננאל.
לא, הפסקה היא...
מה? ההלכה היא שזה, מה שנפסק על ידי הרבנים הראשיים לישראל באותם הימים, שאנחנו נוקטים כדעה שאומרת שרק בית המקדש יבטל את הצומות. אתה שואל אם זה רבנו חננאל או הרמב"ן? לא זוכר מי זה. מי זה מה? אני חושב שזה דעת הרמב"ן. כן, מה?
עד אז זה לא נפסק.
עד אז לא היה, לא השאלה לא עלתה. כן, עד אז השאלה בכלל לא עלתה, לא היה צריך להכריע בשאלה הזאת, כיוון שלא הייתה לנו מדינה. ברגע שיש מדינה, אז השאלה נשאלת. עכשיו אני רוצה לחזור לדברים. הבבלי אומר, שבבית ראשון המקדש, זה העיר הובקעה בתשעה בתמוז, ובית שני בשבעה עשר בתמוז. זאת היא דעת הבבלי. אבל לא כן היא דעת הירושלמי. הירושלמי אומר שגם בבית ראשון הובקעה העיר בשבעה עשר בתמוז, ולא בתשעים. ומה שכתוב תשעים, זה בגלל שהיה בלבול החשבונות. בגלל הצרות התבלבלו בחשבונות. שאלה, מי זה שהתבלבל בחשבונות? ירמיהו הנביא, שכותב ברוח הקודש? זאת אומרת שרוח הקודש התבלבלה? מעניין מאוד. הירושלמי אומר, משל למלך, שהיה עסוק בכתיבת חשבונות. המלך כותב חשבונות, ובאמצע הכתיבה מודיעים לו שבנו מת. אז הוא מתבלבל, וזה מה שקרה בנבואה. אדיר. מה, הקדוש ברוך הוא מתבלבל? חוץ מזה, אני לא בדיוק הבנתי מה היה הבלבול. למה מ-9 יצא לו 17? למה מ-17 יצא לו 9? מה? מישהו אמר לי, הוא רצה לכתוב י' ז', וי' וז' התחברו מניו ת'. כן, אפשרות. הוא רצה לכתוב י' וז', יצא לו ת'. בסדר, זה אפשר. מה?
טוב נהיה ת'.
זהו, זה מה שנראה לי יותר. לי נראה יותר הפירוש שאתה אמרת, שעשית גם אותו להביא, שבעצם הקדוש הוא רצה לכתוב טוב. טוב בתמוז. זה 17. אבל מה שהוא השתבש, נשאר רק התת. ולכן בנבואה נכתב תשעי.
קשה להגיד כזה דבר. למה לא לכתוב ביום טוב בתמוז, לראות צרות רעות לישראל. זה לא מתחבר.
לא, עוד לא הייתה הצרה. הגיעה הצרה, הוא לא יכול היה לכתוב טוב. הוסיף תת. ישיר תת. עכשיו צריך להבין. מה הקשר בין תת לבין טוב? הגמרא אומרת, במסכת ברכות, הרואה תת בחלום, יצפה לטוב. למה? כי התת הראשונה שבתורה מופיע על המילה טוב. וירא אלוהים את האור כי טוב. אז אם כן, ההופעה הראשונה זה מהות העניין, לכן הטוב נהיה תת, חזר לשורשו. כלומר, הטוב איננו גלוי, אבל הטוב נשאר בשורש. עכשיו אני רוצה להגיד פה משהו. מה זה הסיפור הזה שהקדוש ברוך הוא מתבלבל? מה, איך אפשר להגיד דברים כאלה? אפשר להגיד דברים כאלה?
בכאילו.
בכאילו, מה, אפשר להגיד? אני שאלה אחרת. תארים של גנאי, מותר להגיד על הקדוש ברוך הוא? אסור. שאלה הבאה, תארים של שבח, אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא?
גם לא.
גם הם טעות. בעצם, כך מסביר רבי יהודה הלוי בתחילת מאמר שני של ספר הכוזרי, גם תארי השבח וגם תוארי הגנאי, שניהם בלתי נכונים. כלומר, להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מת, בוודאי שאי אפשר להגיד. מצד האמת, גם להגיד שהוא חי, אי אפשר להגיד. טוב. אלא מה? אנחנו מתירים לעצמנו, מסיבות פדגוגיות, לשם עבודת השם, לומר על הקדוש ברוך הוא כל מיני תוארים חיוביים, של שבח. לכן אנחנו אומרים שהוא אחד, ושהוא חי וקיים, ושהוא אמת, וכו'. נכון? למרות שכל התארים האלה, מצד האמת האבסולוטית, גם הם לא ניתנים להיאמר. אם זה ככה, יוצא שהם נאמרו תארי השבח האלה רק מפני הצורך, בגלל התועלת שיש בזה. אם תהיה לי תועלת להשתמש בתואר גנאי, גם אז אשתמש. עכשיו אני אסביר למה הכוונה. כשאדם נתון בצרה, יש פה שתי בעיות. א', הצרה עצמה. כן, זה בעיה. אדם יש לו צרה. זה בעיה, הוא בצרה. אבל יש בעיה נוספת שמתלווה לצרה. כשאני בצרה, אני מפסיק להיות דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא שמח ואני עצוב. כי הקדוש ברוך הוא שלם ואני חסר. אז אותו, רגע, תן לי להסביר. אני אסביר את הכל, יהיה בסדר.
יהיה טוב.
מצוין יהיה. תן לי רק להסביר. כן. בבקשה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מושלם. ואני לא מושלם. אז גם פה יש, אז בצרה יש פה בעיה כפולה. גם עצם הצרה, בית זה שזה מפסיק לדבק אותי במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אז במיוחד שאני מבולבל, ככה היה גם כן, כן, היינו מבולבלים מפני שאובקי העיר. מה עשה הקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול? מנהיג את אלהותו, את ההופעה האלוהית, גם כן בדרכים הדומות למצבו של האדם. ואז יוצא, מה הוא בצער, אף אני בצער, מה הוא מבולבל, אף אני מבולבל. ואז יוצא שלפחות הדבקות במידותיו של הקדוש ברוך הוא אני משיג באותו זמן. כלומר, כשאנחנו עצובים בתקופה הזאת, אנחנו עצובים כמו שהקדוש ברוך הוא עצוב כביכול. ובזה אנחנו דבקים במידותיו. בסדר?
הוא דבק בעצם בנו.
יפה. הוא דבק בנו כדי שנהיה דבקים בו. יפה. ועל זה נאמר, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. מסביר אחידה. מה זה רודפיה? רודף יה. השיגוה, השיג, ו-ה. רצית יודקה, לפחות השגת ו-ה. משהו, קצת. בתוך המים המצרים יש גם השגות שאפשר להשיג מאותם הימים. כל רודף יה, השיג על כל פנים ו. האם הלוחות השניים לא תקנו את שבירת הלוחות הראשונים? סבום מועיל. טוב, האם לוחות השניים... כן, כתוב כאן צבום. אני לא יודע, אתה חושב שהכוונה לצום? צריך לשאול את מי ששלח את השאלה הזאת. לשאול, מה הייתה הכוונה?
הרב, מבולבל.
מה?
מבולבל.
זה מבולבל, יפה, זה יפה מאוד. ועל כל פנים, הלוחות השניים תקנו במידת מה את הלוחות השניים. לפי דברי הרב, תת מסמל את הטוב. אז כיצד תת באב זה טוב? ברור, כי זה בתת. הלכה שאין אומרים תחנון בתשעה באב. למה לא אומרים תחנון בתשעה באב? קרה עליי מועד, נקרא מועד. זאת אומרת שיש צד חיובי בתשעה באב. מה החיובי בתשעה באב? תשעה באב זה שסתום הבטיחות ששומר על עם ישראל. נכון? כתוב מפורש. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ וישחתם ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך לכעיסו במעשה ידיכם. אז מה קורה בדרך כלל לאומה שמתנהגת ככה? מתחסלת, נעלמת מן העולם, נכון? מה? מתחסלת. מה אומר הקדוש ברוך הוא? עיד אותי בכם היום כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה אשר אני מביא אתכם שמה לרשתה לא תאריכון ימים עליה כי שמתי שמדון והפיץ השם אתכם בעמים. כלומר, כדי שלא נשמד, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות. יוצא לפי זה שתשעה באב זה מצוין. בלי תשעה באב לא היה נצחיות לעם ישראל. לכן הספר שכתב המהר"ל על תשעה באב נקרא בשם נצח ישראל. אז צריך, לכן יש לה טוב בתו באב. כן.
ובדומה ללוחות הברית,
אומרת הגמרא
שכילה
חמתו
בעצם באבנים.
בוודאי, כילה חמתו בעצים ובאבנים ולא כילה בבשר ודם. אז אם כך, יש דבר חיובי בתשעה באב, יש גם דבר חיובי ב-17 בתמוז. אז מה? אבל בכל זאת זה מצער. כן? עכשיו, התקופה הזאת נקראת, כפי שאמרנו, ימי בין המצרים. כמה זמן היא? 21 יום. נאמר, והפכתי אבלם לססון, נכון? מזה למדו שכמו שיש שבעת ימי אבלות, יש שבעת ימי המשתה, נכון? ואם יש 21 ימי חורבן, חייבים כנגד זה להיות 21 ימי בניין, נכון? לכן יש 21 יום, מפסח עד יום העצמאות. זה התיקון של בין המצרים. כן, כלומר זה, הרי אמרו, בניסן נגלו, ובניסן עתידים להיגאל. איך בניסן עתיד להיגאל? בסיום שלושת ימי בין המצרים, שמפסח עד יום העצמאות. זה גאולה של ניסן. לכן זה הולך בכיוון הזה. עכשיו אני רוצה קצת להרחיב. למה צריך שדברים יופיעו בצורה של שבירה? האם אי אפשר היה לעשות תיקון הדרגתי, רציף? בהתחלה טוב, אחר כך יותר טוב, אחר כך טוב מאוד, אחר כך מצוין. למה צריך שיהיה שבירה בין מצב למצב. כן? חמישה דברים שירו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה ב-9 באב. זה כנראה תולדה הכרחית של אמונת הייחוד. מה זה אמונת הייחוד? שהשם אחד, נכון? השם אחד? אז זה חשוב מאוד. אם השם אחד, אז צריך לגלות שהוא באמת אחד. לכן צריך שיהיו שבירות, כדי שיתברר מתוך השבירה שהוא אחד. כי כפי שאומר רמח"ל, כילוסו של מלך עולה הרבה יותר מזה שמתנגדיו מקבלים את מלכותו, מאשר מזה שנאמניו מקבלים את מלכותו. לכן חייב להיות שיהיו מתנגדים למלך, כדי שיעלה כילוסו של מלך. יוצא לפי זה שהשבירה היא הכרחית לאמונת הייחוד. חייב שיהיה גם חושך וגם אור. אם לא יחשך, לא יהיה אור. לכן 9 באב, 17 בתמוז, זה הזמנים האלה של התחלת ההארה שבתוך השבירה. יש לנו לזה רמז ברור בתורה. כי אנחנו רואים מה שמתרחש בין חג השבועות לבין ראש השנה. יום הכיפורים. יש כמה ימים משבועות עד 17 בתמוז? 40 יום. בגלל שבני ישראל לא ידעו לענות מיד על השאלה הזאת, הם עשו את העגל. גלבלו במניין, נכון? יש 40 יום משבועות עד 17 בתמוז. כמה ימים מ-17 בתמוז עד ראש חודש אלול? גם עוד 40. מה קרה באותם 40 יום? משה התנפל, נכון? משה התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. וכמה ימים יש מראש חודש אלול עד יום הכיפורים? עוד 40. שבאותם 40 יום משה עלה להר וקיבל את הלוחות השניים, והביא את הלוחות השניים ביום הכיפורים. יוצא שיום הכיפורים זה היום של קבלת התורה. כן? כלומר, אם תשאל את היהודים מהו החג של קבלת התורה אצל היהודים, התשובה היא יום הכיפורים. אגב, מהו החג של החירות של היהודים? לא, ראש השנה. כן? חזר אומרים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. מה שאנחנו חוגגים בראש השנה. השחרור מהעבדות. זאת אומרת שיש לנו פה 3 פעמים 40 יום. 40 ועוד 40 ועוד 40. סך הכל? 120. יפה.
40 יום נמצאים, הוא היה בהר או שהיה
אז 40 יום הראשונים הוא היה בהר. ב-40 יום האחרונים הוא היה בהר. כדי לקבל את הלוחות השניים.
לא, שניים אמרו להתנפל.
אמרתי, ב-40 יום הראשונים הוא היה בהר כדי לקבל לוחות ראשונים. ב-40 יום האחרונים הוא היה בהר כדי לקבל את הלוחות השניים. וב-40 יום האמצעיים היה, איפה? למטה. נכון? והתנפל את 40 היום ו-40 הלילה אשר התנפלתי. כלומר, משה בעצם נמנע מלאכול במשך 120 יום. הוא לא אכל ולא שתה. כן? אבל יש 40 יום שהוא היה למטה. ב-40 יום שהוא היה למטה, הוא התפלל. עכשיו, 40 יום האלה שמשה היה למטה, מתחילים היום. נכון? עד ראש חודש אלול. ומה זה אומר על התקופה הזאת? זה התקופה של השבירה. כי מה קורה, צריך להבין את המצב של משה, שהיה מצב מאוד קשה. לוחות ראשונים לא היו לו כבר, היו לו רק שברים. לוחות שניים עוד לא היו לו. אז לא היו לו לוחות בכלל. זה הזמן של הריק. ויותר מזה, מסופר שבאותם הימים, ומשה ייקח את האוהל, ונטע לו מחוץ למחנה, וקרא לו אוהל מועד, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד אשר מחוץ למחנה. זה מצב הנורא ביותר שיכול להיות, שאפילו משה נמצא מחוץ למשכן. באותו זמן, מתרחש כנראה, זאת התיאוריה שלי, אבל יש לי כמה הוכחות לזה, מעשה קורח. כן? המעשה של קורח מתרחש שם. כי הרי דבר תמוה מאוד. איך יכול להיות שקורח ועדתו יכלו לבוא אל משה ולומר, אתה זייפן, לא, לא בשם השם אתה מדבר. מה, הם לא שמעו בהר סיני, אנוכי השם אלוהיך?
זה היה שבור.
מה? אלא זה היה שבור. הם אמרו למשה, נכון, אתה באמת, הקדוש ברוך הוא נתן לך את הלוחות, אבל אתה שברת אותם. ואתה, לא רק ששברת אותם, גם האח שלך, אהרון, עשה את העגל. אז גם אתה וגם אהרון, אתם כבר פסולים. אתם כבר לא, אומנם הייתם ראויים, אבל עכשיו אתם כבר פסולים. לכן באותה התקופה, יכול היה קורח, ולבוא ולטעון את הדברים שלו נגד משה.
גם סוג של נצרות.
ודאי, זה גם סוג של נצרות. נכון, הטענה שעם ישראל נעזב. מה? שמעיפים, יפה, יפה, יפה. זאת אומרת שבאותם 40 יום זה הזמן של השבר. מה קורה באותו זמן? שם מגלה משה את הגילוי היותר עליון של חייו. שם נאמר, ודיבר השם אל משה. פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. ובאותו מעמד מבקש משה התגלות מיוחדת, הראה נינה את כבודיך, וגם מבקש, הודיעה נינה את דרכיך. על הראה נינה את כבודיך, עונה לו הקדוש ברוך הוא, לא תוכל לראות את פניי, לא תוכל לראות פניי, כי לא יראני אדם וחי. אבל לגבי הודיעה נינה את דרכיך, הקדוש ברוך הוא עונה לו, אתה מקבל. מה הוא מלמד אותו? 13 מידות של רחמים, השם, השם, אל רחום וחנון. כלומר, זה נעשה בדיוק בתקופה של בין המצרים, הסיפור הזה. זאת אומרת, גילוי סתרי תורה והנהגת האלוהות את העולם, אותם עניינים נתגלו דווקא בתקופה הזאת. זאת אומרת שתקופה של בין המצרים היא מלאה בתוכן של התגלות של אור מתוך החושך. הרי מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? הנה מקום איתי וניצבת על הצור. מה זה מקום איתי? מה המקום שנמצא עם הקדוש ברוך הוא? העולם, נכון? כי הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. מאיפה למדו את זה? מהפסוק הזה. הנה מקום איתי, שהמקום איתי ולא אני עם המקום. וניצבת, מה הפירוש? וניצבת? כוונה להבין. איך אומרים להבין באנגלית? Understand. נכון? מה? לעמוד מתחת. וניצבת, אתה תבין. כן? כמו שאומרים, אני עומד על העניין. תעמוד על זה. כן? וניצבת על הצור. מה זה צור? מי זה צור? צור? הקדוש ברוך הוא, שנקרא צור עולמים. הוא בורא את העולם. אז אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני אסביר לך איך אני בורא את העולם. בוא, יש לך שיעור פרטי. מה?
תבין
איך. בדיוק. ואז מה הוא מלמד אותו? והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור וסקותי כפי עליך עד עוברי. מה זה נקרת צור? מה זה נקרא? זה מערה, זה מערה בתוך סלע, זה מקום עגול סגור בתוך הסלע. כמו יש למשל ראש הנקרה, נכון? יש מקום כזה. מה זה ראש הנקרה? זה מערות חפורות בתוך הסלע, נכון? ושמתיך בנקרת הצור. מה זה וסקותי כפי? מה זה כף? כף זה איבר של האדם. שמתם לב מה הצורה שלו? הוא עגול. נכון? זה כיפה. כן? אז מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? אני אשים אותך בנקרת הצור. אני אסביר איך בראתי את העולם. איך בראתי את העולם? אני סילקתי את עצמי, השארתי מקום ריק, ואז יש מקום לעולם. בסדר? אבל ברגע שכדוש הוא מסלק את עצמו כדי לתת מקום לעולם, מה שנקרא אצל המקובלים סוד הצמצום, יש חושך. בתוך החושך הזה מופיע אור חדש. כן? וראית את אחורי. ופניי לא יראו. זאת אומרת שמשה גילה שיש אור מתוך החושך, או התקדמות מתוך משברים. אז זה דבר נפלא. התקופה הזאת של 40 יום היא תקופת המשבר, היא התקופה שבה אנחנו לומדים את השם יותר טוב. מובן? טוב. עכשיו, התקופה הזאת יש לה גם רמז במקרא. איפה כתובים המועדים? בפרשת אמור, נכון? מה?
גם בפנחס.
נכון. אז גם באמור וגם בפנחס יש רשימה של מועדים. מהו המועד הראשון שמוזכר ברשימה?
שבת.
שבת. אחרי זה?
פסח.
פסח. אחרי זה? שביעי של פסח. אחרי זה?
שבועות.
ואחרי זה? ראש השנה. אחרי זה? יום כיפור. ואחרי זה? סוכות. ואחרי זה? שמיני עצרת. יפה. יש רשימה. עכשיו בואו נבדוק אם זה נכון מה שאמרתם. מותר לבדוק? אל תיפגעו, כן? אם אני בודק. אני קורא כאן לפרשת אמור. אם זה נכון מה שאמרתם.
זה הרשימה בפנחס, אבל. בפנחס זה ככה
מוכר. בפנחס זה ככה, נכון. זה באמת הפרשת הבר מצווה שלך, ולכן אתה זוכר.
אמור זה הבר מצווה שלך.
כן, אמור זה הבר מצווה שלך. טוב, מזל טוב. עכשיו, בפרשת אמור, קורה דבר מאוד מעניין. יש בהחלט שבת, ואחרי זה פסח, וספירת העומר וחג השבועות. ופתאום מגיע פסוק תקוע. במקום להתחיל עם ראש השנה, אומרים, ובקוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פה הצדך לקוצריך, ולקט קצירך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם, אני השם אלוהיכם, ואז ממשיכים ראש השנה, יום הכיפורים סוגות. פתאום מצוות פאה, באמצע המועדות, מה זה תקוע שם? אומר רשי,
יש בראשית שמות במדבר ודברים, אבל ויקרא אין.
יש
תודה. אבל זה שחזרנו אל הנורמליות, שדווקא הכרך שאתה צריך אתה לא מוצא. אז מה כתוב שם? אמר רב אבדימי ברבי יוסף, או רב אבדימוס ברבי יוסף, מה ראה כתוב ליתנם באמצע הרגלים, כלומר את מצוות פאה וגם לקט, לקט ופאה. אומר, מה ראה כתוב לתנם באמצע הרגלים, פסח ועצרת מכאן, וראש השנה ויום הכיפורים וחג מכאן. ללמדך, שכל הנותן לקט, שכחה ופאה לעני כראוי, מעלין עליו כאילו בנה בית המקדש, והקריב עליו קורבנותיו בתוכו. מעניין, אז התקופה הזאת שבין שבועות לבין ראש השנה היא תקופה שבה אתה מקיים מצוות לקט שכחה ופאה, וכאילו בנית את בית המקדש. אם צריך לבנות בית המקדש, מה זה אומר על המקדש? שהוא חרב. זאת אומרת, התורה פה רומזת את ימי בין המצרים לזה שבין שבועות לבין ראש השנה זה הזמן של החורבן. מעניין, כן? זה כתוב שם. לקט כצירך לא תלקט, קוצריכם כציר ארציכם. כלומר, יש פה רמז למשהו. עכשיו בואו נעמיק קצת יותר, אבל למה דווקא מצוות פאה? מהו בעצם הסוד של מצוות פאה? הסוד של מצוות פאה, אומר המהר"ל, זה שאין אחיזה מלאה בעולם הזה. כלומר, האדם חרש, זרה את השדה, עבד קשה. עכשיו מגיע הזמן לקצור, לכאורה הוא צריך לקצור כל מה שהוא חרש וזרע. אומרים לו, לא, פה אתה משאיר משהו, אבל זה שלי, לא, זה לא שלך. כלומר, עד רבה, בזה שאתה אינך אוחז בכל מה שאתה כל מה שאתה עבדת בו, אתה מראה שאינך שייכות מלאה לעולם הזה. אתה קצת שייך לעולם הבא. יוצא לפי זה, שמי שמניח פאה, הוא מראה שהוא קשור לא לעולם הזה, אלא לעולם הנצח. וזה מה שמאפשר לו להיות קיים לנצח. כלומר, זה שאנחנו לא מצליחים מבחינה פוליטית לאורך ימים בעולם הזה, זה בגלל שהעולם הזה שייך לאדום, ואילו העולם הבא שייך לישראל. אז במובן הזה יש נחמה בזה. כן? זה מפורש בספר ירמיהו. בספר ירמיהו כתוב בפרק למד. ואתה אל תירא יעקב וישראל בחרתיך וכולי וכולי. ושמה כתוב כי יעשה חלה בכל הגויים ובך לא יעשה חלה. ויסרתיך על המשפט ונקה לא ענקה. אז אומרים חז"ל, מה זה הביטוי הזה, יעשה קלה או חלה בכל הגויים? שהגויים אינם מניחים פאה, לכן הם מחלים את השדה, לכן הם חייבים כליה. אבל אתה, שאתה מניח פאה בשדה, אז בך מתקיים ובך לא יעשה קלה. מה הקשר בין הדברים? זה אומר שעם ישראל איננו מניח פאה, כלומר איננו משתלט לגמרי על העולם הזה, בגלל שיש לו בעיה עם העולם הזה. ליהודים יש תמיד רתיעה מהצלחה מוחלטת. כל פעם שיש אפשרות שנגיע להצלחה פוליטית מוחלטת, יש לנו מנגנון עיכוב פנימי. יש לנו מנגנון דיכוי שמונע מאיתנו מלהצליח. כן, הבחייה לדורות, זה תמיד עושים את זה. זאת אומרת, יש תקופות ההצלחה הפוליטית של עם ישראל בהיסטוריה היו קצרות מאוד. התקופה האחת, דוד ושלמה. דוד ושלמה, תקופה של בערך 70-80 שנה, הצלחה, אחרי זה נגמר. מנגנון השמדה עצמי. אחר כך, הרבה זמן אחרי זה, בימי החשמונאים, אין, הצלחנו איכשהו להקים ממלכה חשמונאית, הצלחנו להרוס אותה במו ידינו, נכון? זה היה לנו מנגנון כזה. קראנו לפומפיוס לעזור במלחמת האחים. גם פעם השלישית, ממלחמת ששת הימים עד הסכמי אוסלו. כלומר, יש תמיד איזושהי תקופה קצרה של הצלחה פוליטית, אבל עם ישראל מפחד להצליח. לכן, באיזשהו מקום, אנחנו ממחזירים את תשעה באב שלנו, ולכן כשצריך למשל לעקור חבל ארץ משלנו, עושים את זה גם כן בתקופה הזאת. כן? ברור? אז זה, עד מתי אגב? עד שנתגבר, כן? כתוב ככה, עלה אריה, מי זה אריה? זה נבוכד נצר. עלה אריה מסובוכו. במזל אריה, שזה חודש אב, כדי להחריב אריאל, שזה בית המקדש. יבוא אריה, זה הקדוש ברוך הוא, ויביא ויגאל את האריה, שזה ישראל, כלומר יהודה שהוא גור אריה, לבנות אריאל בחודש אריה. זאת אומרת שיש איזה זמן שבו השליטה של האומות, מה שמהווה את ההזנה של כוח השליטה של האומות, יעבור לישראל, ואז אנחנו יכולים להשלים את ההיסטוריה. האם לרב יש עוד ראיות שמעשה קורח נעשה בזמן השבירה? אשמח אם יפרטם. יש לי בין 5-6 ראיות לזה, ואינני יכול לפרטם משום שהשיעור הגיע לסיום. שלום.